כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו.
מקווה ששומעים אותי טוב. נשמח אם תנפנפו לנו ששומעים אותנו טוב, או שתכתבו, זה גם סבבה. יואב, וולקאם. אז בואו נתחיל רגע אתה תציג אותך, ואז אני אציג אותי, ואז נדבר על מה אנחנו מדברים בעצם.
אז אני יואב, ואני מרצה בתל חי. אני מגיע מרקע מפסיכולוגיה ומדעי המוח הקוגניטיביים, ואני מרצה לפסיכולוגיה, חוקר מוח וחוקר תודעה. זה בגדול.
אוקיי, אז אני מאמנת תודעתית, אני משתמשת בכלים הוליסטיים, שזה אומר body, גוף, מיינד, הכל ביחד, כדי לייצר תהליכים של ריפוי, שחרור, בין אם זה עסק, יחסים, כסף וכולי וכולי. וחברנו לצורך לייב טריגרי, נכון? אז אנחנו נפתח בזה שבעצם החלטנו לעשות לייב מקדים ללייב ביום חמישי שיהיה, שבעצם מדבר על זה שלא מצאנו כותרת כי הנושא היה כל כך טעון, אבל החלטנו שאנחנו חייבים לדבר על זה, ושאי אפשר להיות באיזה מין אדישות או אפתיות למצב, ושיש לנו מה ללמוד, וגם באיזשהו מקום גם להוציא את האנשים שצופים בנו עם טיפה אופטימיות, או יותר מזה עם איזושהי יכולת להשפיע, כי במצב כאוטי כזה, כמו של המציאות שלנו, אנחנו הרבה פעמים משתבללים ואנחנו מרגישים שאין לנו בעצם איך להשפיע, אוקיי, אז הפגענו, או הלכנו, או עשינו, או כל מיני כאלה דברים, אבל אנחנו קצת מרגישים כאינדיבידואליסטים חסרי השפעה. אז אני מאוד מקווה שזה מה שהלייב הזה ייתן ויציע, ובעיקר מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה סוג של דיאלוג בין העולם שאתה מביא אותו לבין העולם שאני מביאה, ואנחנו נדון על שאלות שחלקם כבר עלו והציעו לנו כל מיני מצטרפים או משתתפות יותר נכון כבר באינסטגרם במהלך היום, ואנחנו נפתח על זה איזשהו דיאלוג, ואני מאוד מאוד אשמח שגם מי שירצה יהיה פשוט חלק אקטיבי מהשיחה הזאת. אתם מוזמנים להגיב, מוזמנים לשאול, מוזמנים לדייק אותנו, לא גנבנו את כל השכל שבעולם, ולא הכל אנחנו יודעים, אבל אנחנו מציעים רעיונות, ואנחנו מציעים נקודות להתבוננות, ובואו נראה לאן זה מתגלגל. נכון. נכון. אז יואב, בוא נחשוף שנייה רגע את הנושא, ואחר כך נדבר בעצם על איך זה תפס כל אחד מאיתנו השביעי באוקטובר, ונמשיך משם.
אז התחלנו בעצם לדבר על זה שיש הנושאים שבוערים כרגע, זה בעצם המלחמה, החטופים, ואיך אנחנו רצו ושוב נעים בין מלחמה למלחמה, נמצאים בחרדה, גם כשאנחנו לא במלחמה, אבל בטח ובטח במלחמות, ובטח במלחמה הזאת שהיא אולי בעצימות ובמתמשכת, כמו שלא ראינו, לא ראינו עדיין. אז לדבר גם על בעצם איך אנחנו אולי באופן אקטיבי גם יוצרים את המציאות שאנחנו חווים, גם אם מאוד מאוד קשה גם לראות את זה וגם להכיר בזה, אפשר בכלל להגיד שיצרנו דבר כזה מה אנחנו שטן. אבל להתחיל לדבר על דברים שכן, שקשה לדבר עליהם ולהתבונן בהם ולנסות לפרק אותם לרכיבים יותר, שהתודעה יותר יכולה להתבונן בהם ולראות האם אנחנו מצליחים לראות איך אנחנו אולי מחזירים אחריות ויוצרים משהו אחר. עם פחות חרדה, יותר ביטחון, כן, זה... זה בין...
בהשפעה. אז אני אתחיל מזה שבמהלך השנים אני מרצה, אני... עכשיו אני מגיעה מדי פעם לארץ להמשיך עם ההרצאות, וגם היו לי את הקורסים שלי, ובאמת חלק מהמתודה היא הכלים האלה של איך אנחנו יכולים ליצור מציאות, וזה מסרים. עכשיו תמיד בהרצאות שלי אני אומרת את זה, אבל אני גם מדייקת את זה, שיש הרבה דברים שנגיד כוחה של מילה, או כוחו של התת מודע, זה נחמד, אבל צריך לדייק, את האיך לעשות את זה, ומה זה אומר, ואיך בעצם אנחנו יוצרים מציאות, ואני בעצם מנסה לתת איזה שהם כלים פרקטיים שיעבדו עבור כולם. ואז מה שקרה, זה שאחר הרבה שנים שאני מדברת ונותנת כלים כאלה, השביעי באוקטובר קרה, ולי באופן אישי הייתה נקודת משבר מאוד מאוד גדולה עם עולם הרוח הזה. פתאום הייתי מסתכלת על כל מיני גורואים, ובודהיסטים למיניהם, שבאמת אני הם אור לרגליי, הם כאילו מבחינתי מסתכלת עליהם ואני אומרת וואו, ופתאום אני אומרת, מה אתם מבינים? איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר, אני רואה את החמוד הזה, את הבודהיסט החמוד הזה שאני עוקפת אחריו כל הזמן עם כל מיני מסרים אופטימיים כאלה וזה, ואני אומרת, אבל מה אתם יושבים באיזשהו מקום מנותק, בלי איומים, בלי שום דבר, איך זה מסתדר? המשבר הנוסף היה שאם אני יוצרת את המציאות שלי, אז לא יכול להיות שהמיינד שלי או התודעה שלי יצרה כזאת תופת שאני אפילו בעצמי לא מצליחה לדמיין. זאת אומרת, לעולם לא דמיינתי או חשבתי שיכול לקרות כזה דבר. ולכן לי הייתה איזושהי נקודה בזמן שאני ממש כל התפיסות שלי והאמונות שבניתי לאורך כל השנים וכל הגישה שלי פתאום התרסקה לי, כמובן שנוסיף לזה את כל הכאוס הרגיל, נקרא לזה רגיל, של זה שבעצם כל תחושת הביטחון העצמי של כולנו התנפצה, מה זה ביטחון ומה זה ביטחון אישי ומה זה אמון, ומי יודע משהו בכלל על המציאות, מה אמת, מה לא אמת, כאילו, לא הצלחתי לתפוס את זה. ולקח לי זמן לשקם את זה, ולקח לי זמן, די התנתקתי לאיזה תקופה, ולקח לי זמן לבנות או להבין את התצריף הזה. חייבת להודות שלא הכל מאוד ברור לי עד עכשיו, יש חלקים שיותר ברורים לי, יש חלקים שפחות, ובשביל זה, בדיוק אנחנו עושים את השידור הזה.
נכון. עלתה לי איזה דוגמה בהקשר, אם מפרקים את זה לסיטואציה שאולי אנחנו מכירים יותר מהיום-יום שלנו, על עניין של איך החרדה למשל, מתח, פחד שאנחנו נמצאים בו, יכול בעצם לשדר משהו לסביבה, ואז גם מההדהוד הזה מאיתנו, גם להחזיר אלינו בהסתברות גבוהה יותר, דברים שהם יאששו, שיאשרו לנו את ה... את המחשבות שיש לנו כאן. אז אני מכיר מקרוב לצערי, לא אני, אבל אני מכיר מקרוב, אתן כדוגמה, שבן אדם יוצא לטיול עם הכלבים. נגיד שני אנשים, אפילו אחים תאומים כזה, יוצאים לטיול עם הכלבים, אח אחד בתודעה, הוא מחזיק בראש סרטים של, הוא מרגיש ממש פחד, סרטים מדברים שקרו לו, יכול להיות שיש לו פוסט. האח השני גדל באותה סביבה הכל, אבל הוא חי, אין לו פוסט טראומה, והוא לא חווה דברים שיצרו אצלו את הטראומה, והוא אחרי דייט מוצלח בלה-לה-לנד, שניהם מטיילים ברגשות שונים לגמרי, אותו בן אדם נראה אותו דבר, אותו גודל, והם עוברים ליד כלבים תוקפניים לצורך העניין, כלבים שהם לאו דווקא תוקפניים תמיד, אבל באותו רגע זה, הכלבים מריחים, כלבים יש להם חוש מפותח, גם לנו יש חושים שאנחנו לא מודעים אליו, אבל הם מריחים משהו שאפשר להגדיר אותו כהורמונים של קורטיזול, יכול להיות שהם אדרנלין, זה פרומונים שהם מפרישים וכלבים רגישים אליהם, אבל גם בני אדם, השפת גוף, כלומר זה יכול להיות בזיעה אפילו, קצב לב, דופק, ממש, ממש מדדים פיזיולוגיים, שאם היינו יודעים לראות אותם ולמדוד אותם בו בזמן, on the fly מה שנקרא, יכולנו לראות את, את הסיטואציה, ולמה בעצם אותם כלבים תוקפים את, את האדם הזה ברגע של פחד, ולא את האח שלו שכרגע נמצא אחרי דייט בללה-לנד בראש. ואותו דבר, גם אנחנו כתודעות פרטניות או פרטיות, אנחנו לא מודעים לשידור, למה אנחנו משדרים. אני בדוקטורט, בבר אילן היה סורק מוחי שעבדתי איתו, הסורק המוחי הזה, סרקתי מוחות של נבדקים מכאן, לא נגעתי בקרקפת. כלומר, אפשר למדוד את זה בכל מיני מדדים, אין לנו המון מדדים כאלה, אבל המדע גם מתחיל ככה לפתח כלים שיכולו למדוד את זה, בעצם את, את מה שאני מגדיר כרגע כהדהוד או כשידור מאותו בן אדם, וכשאנחנו לא בתשומת לב ואנחנו בפחד, אז אנחנו גם מריצים את אותן תוכנות שמשדרות לעולם משהו מסוים, ובעצם בני אדם או בעלי חיים אחרים קולטים את המידע הזה ויכולים להגיב אליו גם בצורה לא מודעת. ואנחנו קוראים לזה יצירת מציאות. אבל בסופו של דבר, המדע, אנחנו נגיע לשלב שאנחנו נוכל גם לראות את זה בצורה יותר פרקטית.
גרפית?
גם גרפית, כן, אבל אני חושב שאנחנו מתחילים להבין את זה. שאנשים, המידע הזה מתחיל לקבל יותר תמיכה מדעית.
כן.
לאט לאט, כן.
אז תמיד שאני מנסה לתת לזה דוגמה, אז אני, מכיוון שאני מגיעה מהעולם של עיצוב הפנים, אז אני אומרת, זה כמו להיכנס לאיזשהו בית ואתה מרגיש משהו בבית הזה. המשהו הזה שאתה מרגיש, זה בסוף, אפשר לקרוא לזה אנרגיה, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים, אבל זה משהו שקיים כבר בתוך הבית, וגם יותר מזה, זה משהו שקיים בתוכי, שכשאני פוגשת את הבית המסוים, עם הריח המסוים, עם האור המסוים, עם הויזואליות המסוימת, זה מעורר אצלי משהו שכבר הגעתי איתו. שלצורך העניין, אם אתה היית נכנס, לא היית מרגיש אותו דבר, היית מרגיש משהו אחר. אתה בא עם איזשהו מטען אחר לגמרי.
גם לפי התבניות שלנו, לפי הסכמות, תבניות חשיבה, ובעצם האינפורמציה, המידע שרכשנו לאורך חיינו, שזה מידע שונה, אבל אפילו ברמה החושית, גם לאור המידע, מידע שונה, החושים שלנו גם קולטים דרך מסננים מידע בצורה מסוימת שאנחנו גם אחר כך מבנים אותו אחרת. כלומר, יכולים להיות שנינו באותה סיטואציה, ואני אחווה משהו נגיד אני אקח את הנורא, משהו נורא, ואת באותה סיטואציה לידי תחווי משהו מדהים. תשאלי, ואני אגיד לך, בוא נעשה סובלת פה מהדבר, מהריח שיש פה ומהמראות שיש פה, ותגידי לי ממש כיף לי פה. זה
לגמרי. לגמרי נכון, ובעצם פה בלייב הזה אנחנו ננסה, לפחות מהצד שלי אני יזוז כל הזמן בין המיקרו למקרו, אני יזוז בין מה שאני מרגישה כאינדיבידואל, עם המטען המאוד מאוד מסוים שאני מגיעה אותו, וכמו שאני דיברנו קצת לפני ואמרתי לך, זה קודים, אנחנו לא מגיעים טבולה רסה לעולם הזה, אנחנו מגיעים איזשהו צופן מסוים, אני לא יודעת איך המדע בהכרח מגדיר את זה, אבל השם או הכותרת שאני נתתי לזה זה תכנות ביולוגי רגשי, זה כמו מטען DNA כזה, DNA כולנו יודעים שאנחנו מקבלים, אז אני קוראת לזה מטען DNA רגשי בעצם, ואנחנו מגיעים עם אותו מטען שקיבלנו מהשושלת שלנו, מההורים שלנו, מהסבא וסבתא והדורות אחורה, שהם מייצרים לנו מציאות מסוימת שהיא כרגע, שהיא בהווה, שהיא עכשווית. אבל מכיוון שאנחנו נולדים עם המטען הזה, אז המציאות שלנו מהגיל שאנחנו נולדים ועד היום, המציאות מגיבה לנו לאותם קודים, לאותו מטען רגשי. היא מראה לנו כמה הקוד הזה נכון, או כמה השיעור הזה, אפשר לקרוא לזה גם שיעור, כמה השיעור הזה מגיע אליי שוב ושוב ושוב, וגם למה. אז זה בשפה התודעתית שלי בעצם. כן? רצית להגיד משהו?
לא, עלה לי מושג של אפיגנטיקה כזה,
נכון.
שגם הפוטנציאל הגנטי, הגנוטיפ שאנחנו מגיעים איתו, אז הוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה שונה לפי הסביבה, לפי השינויים של הסביבה, כן, ולהפעיל גנים מסוימים ואחרים לא, וכן הלאה.
נכון, בשפה של הפסיכולוגיה קוראים לזה העברה בינדורית, אבל יש עוד הרבה תחומים כמו אפיגנטיקה, כמו ריקול הילינג, כמו הרבה גישות שבעצם לקחו את זה ועשו את זה עוד יותר מחקרים ועוד יותר, אפשר להגיד ממש מחקרים מדעיים שמוכיחים שיש קשר רגשי בין סיפורים שהשושלת שלנו עברה לבין מה שקורה לנו היום. ופה בעצם זה פוגש אותנו בנקודה של הזמן של היום, אוקיי? של המפץ הגדול הזה, אפשר לקרוא לזה. עוד היום אנחנו בכלל ביום סוער. אבל בוא נדבר על זה שנייה, בוא נשים את הדברים על השולחן. אם אנחנו טוענים, שנינו, שיש לנו השפעה על מה שקורה כרגע, ושבעצם, אני נזהרת להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה במילים כאלה או אחרות, בעצם מה שנוצר הוא לא חדש. מה שקרה לנו השביעי באוקטובר, הוא לא הגיע משום מקום. זה מה שאני מנסה להגיד, אוקיי? כמובן שרגע אני שמה את האשמה בצד, אוקיי? זה כמו בחורה, לא יודעת מה, שנתקפה מינית, היא לא אשמה בתקיפה המינית, היא פשוט קיבלה את זה בירושה, את הסיפור הזה. עכשיו, יש לה אופציה לשנות את המציאות ולהשפיע עליה, יש לה אופציה להמשיך לשרשר אותה. זה בתפיסת העולם שלי, אוקיי? ולכן מה שאני בעצם אומרת, שבתוך כל הכאוס הזה של המלחמה, אנחנו בעצם ממשיכים לשרשר פה סיפור. אנחנו ממשיכים לשרשר פה סיפור ותודעה. בוא תביא את הזווית שלך לתוך ה...
אז אני ממש כמו הדוגמה שנתתי קודם, עם השני אחים שמטיילים ואחד מהם נתקף על ידי הכלבים ואחר לא. אני חושב שעצם זה שאנחנו גדלנו על סיפורים, יש לנו יום הזיכרון ויום השואה, ואנחנו, והאתוס הישראלי, גם אם הוא קצת חלש יותר ביחס למה שהוא היה לפני כמה עשרות שנים, אז אנחנו עם שחי על חרבו כביכול, או לא כביכול.
אנחנו עם נרדף.
כן, וזה סיפור שאנחנו מזכירים לעצמנו, ו-never again, ואסור לשכוח, ואני לא שם, אני משאיר את זה פתוח על העניין של לזכור, לשכוח. אני פשוט חושב שאם אנחנו מחזיקים את זה בראש, כדאי להבין מה ההשלכות של ההחזקה של המידע הזה בראש והתפיסה הזאת, הנרטיב הזה. כלומר,
אבל בשביל שאנחנו... אנחנו מחזיקים את זה בראש, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גדלים על תרבות מסוימת, על מסורת מסוימת, אנחנו לומדים את זה כדי שבכל זאת אנחנו, מה שמאחד אותנו זה היהדות שלנו, והסיפור המשותף שלנו, והמסורת שלנו, ובסוף אנחנו מחזיקים נרטיב וסיפור מסוים, שהוא מה שמאחד בינינו.
נכון, ואפשר לאחד בינינו...
אחרת.
כן, אף פעם לא היינו נפרדים, גם אם, כמו שאמרתי, גם אם אנחנו לא רואים את ה... כמו שאנחנו לא רואים את הקורטיזול ואת האדרנלין ואת הפרומונים ועוד דברים שהם חלק ממה שאנחנו משדרים לסביבה שלנו וגם קולטים מהסביבה, כמו שאנחנו לא קולטים את הדברים האלה, אין לנו יכולת בסנסורים שלנו, למוח אין יכולת לאבד את המידע הזה, לקלוט אותו. ככה גם עוד המון דברים שאנחנו בעצם משדרים, ומתוך מה שאנחנו משדרים, אנחנו גם בהסתברות גבוהה יותר, נראה לנכון בסביבה שלנו. כלומר, אם אני בתודעה, בנרטיב של העולם הוא מקום מסוכן, בין אם נסתכל על זה מהגישה התודעתית שלך, של תורשה, וקוד תורשתי, ובין אם נסתכל על זה יותר ממקום של התקשרות, של פוס יחסים עמוק, קדם עם ההורים, לא קיבלתי מספיק חום ואהבה ומבטים מהדמות המטפלת וכן הלאה. ומבחינתי, המודל שלי על העולם הוא שהעולם הוא מקום מסוכן. אני הולך עם התפיסה הזאת, לידי יהיה בן אדם שילך איתי צמוד יד ביד כל הזמן, אבל התפיסה שלו, המודל שלו על העולם הוא שהעולם הוא מקום בטוח. הוא הולך ללב, התודעה שלו הולכת לנוח, הקשב שלו הולך לנוח הרבה יותר ולחפש בסביבה גירויים שיאשרו את התפיסה שהוא הולך איתה של המודל הזה. הוא הולך לאשש את ההיפותזה של עצמו, ואני הולך לאשש את ההיפותזה של עצמי. אנחנו נלך יד ביד, אנחנו נקבל את, אנחנו נהיה באותה סביבה. לכאורה אותו קלט, אותו אינפוט, אבל אנחנו הולכים לראות דברים שונים לגמרי באותה סביבה לכאורה. היא תראה לנו סביבה שונה לגמרי. עכשיו תקחי את זה ברמה תודעה, של תודעה קולקטיבית, של מלא תודעות פרטניות.
שזה כבר מתחיל להסתבך.
מתחיל להסתבך, של 9 מיליון שמחזיקות נרטיב משותף, אבל גם נרטיב פרטני. והנרטיב המשותף הזה, אי אפשר להתעלם מהתנועה שהייתה לפני השביעי באוקטובר. אני לפני השביעי באוקטובר התחלתי להוציא פוסטים, כי הרגשתי שמשהו לא טוב קורה ומשהו רע הולך לקרות. אני הלכתי בסרטים שלי, המחשבות שלי הלכו לכיוון של מלחמת אזרחים.
כן.
אז התחלתי להוציא, שניסיתי לקדם תכנים של אהבה ואחדות. כי, ועל זה שהנרטיב של שמאל, ימין, אשכנזי, מזרחי ועוד הרבה בעד ונגד חיסונים, בעד ונגד רפורמה, הדיכוטומיות האלה, הם סיפור, ואני רגע לדבר על הדברים האלה ולגעת בהם, כדי שנוכל רגע לשבת באותו שולחן, וזה בסדר שנחזיק דעות שונות, אבל שנבין שאנחנו, שבמהות אנחנו אותו דבר, ואף אחד לא מעל אף אחד, ואין היררכיה, ההיררכיה היא לא המהות. והיה לי קולגה, מרצה גם, לא אגיד את השם שלה, אבל קולגה שהם התחילו להכין שאלונים, כי הם צפו, לאור ניסיון עבר, גם מישראל וגם מעוד מדינות, צפו שמשהו גדול ורע הולך לקרות, הם לא ידעו מה, אבל לכיוון כזה. ואני חושב שאנחנו, אם אנחנו רוצים, טוב, אולי זה כבר לקפוץ לפרקטיקה, בגדול, אם אנחנו רוצים שהטראומה לא תחזור על עצמה, ואנחנו רוצים שהשכיחות של הפוסט-טראומה שהולכת וגדלה בשנה וכמה חודשים האחרונות, ואולי אפילו תגדל עוד, אנחנו רוצים לטפל בעצמנו ואחד בשני, וליצור פה חברה עם מציאות שונה ממה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים להתחיל להתיידד עם הטראומות שלנו, ולשים על השולחן, לדעתי, כן, זו דעתי, המון דברים שמאוד קשה לדבר עליהם כמו שאנחנו עושים עכשיו, לפני עשרות שנים, ולדבר אפילו עוד אחורה על ההורים ועל הסבא וסבתא ועל לפני כן, ועל מאיפה הם הגיעו, והטראומות שהם סוחבים איתם, ולשים את הדברים על השולחן גם כשלא יהיה נעים לדבר על זה, וזה מאוד מאיים, אם אנחנו רוצים לפתור ולחיות פה בהווה ועתיד טוב יותר, יש דברים שצריך להבין ולגעת בהם. גם להבין איך התודעה עובדת.
אז אני רוצה להקשות עליך, ולשאול אותך, אוקיי, נגיד, אנחנו כחברה לצורך העניין, נעבוד על התודעה שלנו, ובאמת נשחרר את הטראומות שלנו, נגיד, וזה יהיה המצב האוטופי שלנו, בסדר? נגיד וזה יעבוד, וזה מצליח, כי גם להגיע לכזה דבר, זה שמימי, כן? מבחינתי, כן? אבל נגיד, איך זה משפיע על האויבים שלנו, שיש להם תודעה אחרת?
שאלה מעולה. אני חושב שאם היינו מאוחדים, לא... זה כמו הדוגמה הראשונה עם הטיול עם שני האחים. היינו האח עם הבטוח, גב ישר, בטוח, הוא לא מפריש קורטיזול באותה מידה כמו האח שלו, הוא לא מפריש אדרנלין, לא מוזרם לו אדרנלין בדם, ולא הדופק והלך... כלומר, אנחנו ב-state of mind, the being, state of being, the state of mind, של ביטחון, כשאנחנו משדרים את זה, אני לא בטוח בכלל ש... אנחנו מעולם לא היינו, אני חושב, מאוחדים ברמה הזאת. תמיד היה פה...
לאורך ההיסטוריה היינו שני מחשבטים, חזרנו לגלות.
כן, נכון.
נגדים 6 מיליון יהודים, הקמנו מדינה, שמוקפת מדינות אויב.
כן, כן. ואני אומר, אם אנחנו נחיה בצורה יותר מעגלית ולא היררכית, בלי תיעדוף. זה בסדר שיש שמאל ויש ימין, זה בסדר שיש אשכנזים ומזרחים, וזה בסדר שיש בעד ונגד רפורמה או חיסונים, ועוד הרבה מלוות אותנו פה. אנחנו לא מדברים עליהם. אם אנחנו נדבר עליהם ונכיר רגע בכל מה שמתלווה להם, ויושב עליהם, על רגשי נחיתות, על תחושת אשמה, על בושה, על רגשות מאוד קשים שאנחנו מפחדים בכלל להכיר בהם ולדבר עליהם, אז המושג אשמה יכול להסתלק מהשולחן די מהר לדעתי. ואם נוכל לסלק אותו מהשולחן ולהתחיל לדבר בלקחת אחריות ולראות את הכאב בקבוצה שלי, באינגרופ, בשבט שלי, אבל גם בקבוצה השנייה, אם אני נגיד בעד רפורמה, אז בקבוצה של האוטגרופ, של הנגד רפורמה, או הפוך, ולקחת אחריות כל אחד על התנועה שלו, אנחנו נהיה פה, אנחנו יכולים להיות פה במקום של כזה ביטחון, שרק יוכלו ללמוד מאיתנו, ואני גם לא חושב שיעיזו לעלות להתקפה מולנו. לא חושב, ולא משנה מה יהיה להם בראש, אני לא חושב שכשאנחנו מאוחדים...
בעצם, אם אני אנסה לפשט את מה שאתה אומר, ותקן אותי, אתה אומר, זה קצת כמו שאני מציעה עבודה עם הוויה. אני אומרת כזה דבר, אם אני רוצה להשפיע על התוצאה במציאות, אני צריכה להסתכל על הבן אדם שאני מול הסיטואציה במציאות, על איזה הוויה אני מחזיקה, איזה בן אדם אני מול הסיטואציה הזאת, מה שמייצר אצלי חוויה מסוימת פיזית, מה שמייצר אצלי גם תגובה מאוד מאוד ספציפית. אם אני רוצה, ואז הצד השני מגיב לי לתגובה, אוקיי? אם אני רוצה להשפיע על המציאות שלי, אני צריכה לבחור להיות מי הבן אדם שאני, כדי שהתוצאה במציאות תהיה אחרת.
מתחבר לזה, ואני אפילו אוסיף משהו שלימדתי לא מזמן את הסטודנטים בקורס שאני מעביר על מקור לפסיכולוגיה, אז יש רגשות שנעשה את זה בצורה מאוד פשטנית. רגשות חיוביים מאפשרים לנו state of mind שאנחנו יותר יצירתיים, כלומר יש לנו מגוון תגובות יותר גדול. כשאנחנו ברגע של פחד, עצבות וכן הלאה, הטווח אפשר לתתם לתגובות המוכרות. כלומר, גם שם בעצם, אם אני נמצא במצב שאני מרגיש טוב, יש לי פתיחות גם להגיב, לעשות תגובות שלי הרבה יותר רחב, וגם מה שאני אדהד, גם בלי התגובה עדיין, רק ההדהוד מהדברים שאני מפריש לסביבה, כן? ובתנועה שאני הולך, ובדיבור, בקצב, והכל, אני משדר משהו מסוים. ולהפר, כשאני ברגשות כמו פחד, אז אני, כשאני מאוים, ובטח עם תודעה קולקטיבית, המון פרטים בתוך הקולקטיב מאוימים, זה מאפשר לנו מעט מאוד אופציות להגיב. אפשר לראות את האחידות שנהיית בימים כמו יום שבת האחרון, שנחשפו לנו התמונות של החטופים ששוחררו, והזכירו לנו תמונות מאוד קשות מהעבר הרחוק יותר שלנו, של הסבא וסבתא אולי, וכן. אני מניח שאם היינו מודדים, עושים מדגם של... השנאה והתגובה האפשרית לאויב, היינו רואים הרבה יותר אחידות גם בין שני המחנות שמאל-ימין, לעומת מה שהיה לי.
מה זאת אומרת?
מרגישים מאוימים, כשאנחנו רואים פרצות כאלה ואנחנו מרגישים יותר מאוימים, אנחנו מקבלים גירוי שמאיים עלינו ומקרב אותנו, עוצתי מאמר הלא מזמן על חרדת מוות, מאיר לנו את החרדת מוות שלנו, אנחנו נגיב, יהיה הרבה יותר תמימות דעים, יהיה אחידות יותר בתגובה תוקפנית. כלומר, כמו שאמרתי קודם, רגשות כאלה של פחד מצרים את האפשרויות לכדי תגובה תוקפנית אחת. או כמה תגובה תוקפנית.
אז מה שאתה בעצם אומר, שזה שאנחנו מתעוררים טריגרית סביב... אירוע כל כך קשה כמו שהיה ביום שבת, אמור לאחד בינינו, זה מה שאתה אומר, כדי, בגלל הפחד המשותף?
לא. אני לא חושב שאנחנו מתוך פחד. אם אנחנו יכולים ליישר קו, שיהיה תמימות דעים, וליישר קו מתוך פחד, ליישר קו בתגובה, אבל זו תגובה מאוד ספציפית שתוביל לאותו נרטיב, לאותו אישור, אישוש, התבניות, אנחנו בעצם מחזיקים נרטיב, איזו השערה, שהעולם רוצה ברעתנו, כל העולם שונא אותנו, כל הזה, חשיבה מאוד דיכוטומית, מאוד במילים של תמיד, או כולם או כאלה, ואם להגדיל את ההסתברות שאנחנו נקבל את הקלט מהסביבה, את המידע הזה שיאשר לנו את זה. אני אטוס לחול ואני אראה באמת שכל העולם שונא אותנו, כמו התבנית שאני מחזיק. אני גם רואה, קולטים עליי, קולטים שאני ישראלי. הנה, גם הם לא נחמדים אליי פה, שמעו את האנגלית שלי, קולטים שאני ישראלי, אז הם גם לא נחמדים אליי, המוכרים. מאשרים לעצמנו את ההיפותזות, ככה התודעה עובדת, ככה...
כן.
ככה...
בכלל, אני מציעה לצאת לאיזשהו משחק תודעתי עם החיים, כי החיים פה זה חלק מה... זה הגיים, אוקיי? המשחק אומר, קחו לכם איזו תפיסה, או איזשהו סיפור או נרטיב, ותחזיק אותו, אבל באמונה חזקה, גם אם הוא סותר את המציאות כרגע, אוקיי? למשל, היה לי איזשהו דיון עם חברה שעברה לפה לא מזמן, והיא אמרה לי, מה, וכולם שונאים אותנו, ובלונדון את לא יודעת מה קורה, והנה כולם מגיעים, כל המוסלמים מגיעים גם לפה, ואז כאילו יהיה בלגן, וכאילו, ואני אומרת לו, לא, את לא יכולה להפריע לי בתודעה, אני, בתודעה שלי, כולם נורא נחמדים פה, כולם נורא אוהבים את ישראל פה. עכשיו, היה בינינו איזשהו דיאלוג של שתי תודעות. היא החזיקה את התודעה שלה, של האיום, ואני החזקתי את התודעה בכוח, ממש, לפעמים זה ממש צריך לעבוד על זה אפילו בכוח, כאילו fake it until you become it, שזה לא יקרה. שזה לא יקרה, שמה שקורה זה אהבה, מה שקורה זה, אוקיי, לא בהכרח אהבה, אהבה זה מילה, זה כאילו הקצה הקיצון של השני, של הצד השני, כן? אבל מה שקורה פה זה כן קבלה של ישראלים, ומה שקורה פה זה כן, אני לא רואה את השנאה הזאת ברחובות, אני לא רואה את ה... אנטישמיות פה, והיא כן. ואנחנו חיות על אותה שכונה, אוקיי? ואני ממש נאחזת להמשיך להחזיק את התודעה הזאת, כי לא בא לי לראות מציאות אחרת. ואז אני שואלת שאלה, שהיא מתוך התיאוריה הזאת, היא שאומרת שאנחנו מייצרים את מה שאנחנו רוצים, או יותר נכון, אנחנו מייצרים מציאות, לא את מה שאנחנו רוצים, כי זה כבר מושג בפני עצמו. יש את המקומות הנסתרים שהם לא גלויים לנו. יש את התודעה הסמויה שלנו, ויש את התודעה הגלויה שלנו. יש את המקום הסמוי, ויש את המקום הגלוי. המקום הגלוי, זה הרבה פעמים הדברים שאני מדברת אותם, או לחילופין, הפיד שלנו. בסדר? זה יכול להיות דברים כמו הפיד שלנו באינסטגרם, או החדשות שאנחנו רואים, או תחומי העניין שלנו, או החברים שמקיפים אותנו, או מסרים מהמשפחה, או כל מיני כאלה דברים. זה הגלוי. הסמוי שאנחנו מחזיקים, זה אותם קודים שאני מדברת עליהם, שזה הקודים שקיבלנו בירושה. שהקודים אומרים, יש איום. הקודים אומרים, אנחנו עם נרדף. הקודים אומרים, תחי את הרגע, הקודים אומרים, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר, הקודים אומרים הרבה 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 דברים, לא תמיד הם גלויים, הם סמויים, ואז הם מייצרים לנו איזשהו ערבוב של שתי תודעות, או יותר נכון, מייצרים לנו מציאות מסוימת, שאנחנו לא בהכרח מודעים אליה, שהיא נוצרה בגללנו, או בעקבות מה שאנחנו מקודדים על פיו, אוקיי? ואני חושבת שחלק מהעבודה התודעתית הקולקטיבית, אני לא אגיד אחדות, כי זו מילה לעוסה ומעוסה, אוקיי? ובאמת, היא קיבלה, נהיה לה שיימינג מטורף, ובצדק, כי אין אמינות מאחרי עם האחדות, וגם יותר מזה, ככל שהמצב יותר מקצין ומקצין ומקצין, אז גם המושג אחדות נהיה מפוצל. כאילו, גם ההגדרה עצמה של מה זה אחדות, מה זה אחדות בשבילי, מה זה אחדות בשבילך, אני לא יודעת. כל אחד תופס אחדות גם אחרת, כן? אז גם זה יתפצל לנו, אז אני לא אשתמש במילה אחדות, אבל ככל שאנחנו נבין שיש לנו שני ערוצים, כמו שאתה אומר, שני ערוצים שאנחנו משדרים בהם. יש את הערוץ ממני החוצה, שאני חושף אותו, ויש את הערוץ הפנימי שלא בהכרח אני מודע אליו, או לא בהכרח אני יודע, והתפקיד שלי, אם אני רוצה להשפיע או לשנות, התפקיד שלי הוא לעשות עבודת מחקר, ולהבין מה הסיפור שאני מספר. ופה אני אז כל עולם התודעה והפסיכולוגיה ועולם הרוח והנפש, ואגב כל אחד יכול לקחת את זה מהכיוון שלו, אחד זה היהדות, אחד זה הבודהיזם, אחד זה חקר המוח, כל אחד מהמקומות של איפה שהוא תופס אותו. אבל בעצם מה אני אומרת? אני אומרת שיש מצב שנגיד אמרתי לבעלי לא מזמן שאנחנו, המדינה שלנו, אנחנו כאילו הסוכני נדלן הכי טובים, אבל בלוקיישן הכי גרוע. שזה אומר שכאילו נתקענו עם מצב מסוים, פיזי, מוגבל, שהוא מוקף, זה נתון, את זה אני לא יכולה לשנות. מלכתחילה, אני אומרת, שגם הבחירה, או גם התקומה שלנו במקום הספציפי הזה, הגיעה מתוך איזשהו נרטיב שאומר שאנחנו עם גלותי, אנחנו עם נרדף, ואנחנו יודעים לצמוח ולהתפתח רק מתוך מכות, או רק מתוך צרות. ואם זה מקום שאני לא מודעת אליו, שאני אומרת, אוקיי, אני גדלתי במשך 40 שנה באיזושהי תיאוריה שהכל בסדר, שהכל ורוד, שהעולם בטוח, שהמדינה שלי בטוחה לעולם, לא חשבתי שאני גם אעזוב את ישראל. בחיים לא חשבתי על אופציה כזאת בכלל, זה לא התגלגל לי כאיזשהו רעיון בראש. ואני אומרת, פתאום אני נורא מבינה את השושלת שלי, אני פתאום נורא מבינה את הסבא וסבתא שלי, אגב משני הצדדים, צד אחד שואה, וצד שני מקימי הארץ, פלמחניקים ואצל, ופתאום אני מסתכלת על הזווית הזה ואני אומרת, וואלה, זה בתוכי, חלק מזה, יצר את מה שקורה היום. ושם הייתה התעוררות. שם הייתה סוג של התעוררות, שאמרתי, כמו שהתחלתי בתחילת השידור, אמרתי, לא יכול להיות שאני יצרתי מלחמה כל כך מזעזעת, והמיינד שלי לא יצר את זה בעצם, ואני לא יכולתי לדמיין בכלל את הטרור הזה, או את הסבל הזה, או את המצב הזה בכלל, כאיזושהי אופציה רציונלית. אוקיי? אבל התודעה השושלתית שלי החזיקה את זה כנראה כאופציה, לא ספציפית בפורמט הזה, אבל את האיום המאוד מאוד מאוד קשה הזה כאופציה. האיום הזה, האיום הנאציזי הזה, האיום הזה של ההשמדה שלנו, אני הייתי בטוחה בשביעי באוקטובר שזהו, נגמרה כאילו הלכה מדינה. כאילו הייתי בכזאת חרדה שהייתי בטוחה זה, השתלטו עליהם, גמרו אותנו, נגמרה המדינה. וזה פגש את הטריגר שלי, של המקום ההישרדותי השושלתי שאני סוחבת. אחר כך זה פגש דברים אחרים. זה פגש את הפחד על המצב הכלכלי, על ההישרדות הכלכלית. אחר כך זה פגש את התקיפות, את הטראומה מתקיפות מיניות, שאני סוחבת גם מהשושלת שלי. זה הפגיש אותי בעצם עם המון המון סיפורים, שהם לא מהחיים הספציפיים שלי, זאת אומרת הם לא מהלייפטיים של מהיום שנולדתי ועד עכשיו, אלא הם סיפורים שגם לא בהכרח גדלתי עליהם, כי אני לא יודעת המון דברים מהשושלת שלי, כן? אבל אני יודעת שהם קיימים. ואחד הדברים שבעצם אני, נגיד בהרצאות שלי מדברת עליהם, זה שהיה לא מזמן, לפני שעזבנו את הארץ, הלכתי עם הילדים שלי לחדר בריחה, בחדר בריחה, היה שם כזה, אתה נכנס למין חלל שחור כזה, חשוב כזה, ופתאום יש איזה חריץ כזה, שאתה אמור, כמו נחיל כזה, של מנהרה קטנה כזאת, שזה משהו כמו 60 על 60 כזה, כן? זה לילדים אמור להיות, אבל אני נכנסתי איתם כי הם היו קטנים. ואיך שאני נכנסת לנחיל הזה, אני מתחילה התקף חרדה. התקף חרדה. עכשיו אני רואה את האור, בסוף, והילדים שלי כבר נמצאים שם בצד השני של אותו, של אותה מנהרה, אוקיי? ואני נתקפת בהתקף חרדה מטורף, ואני לא מצליחה לנשום, ואני נמצאת באיזה מין פיצול כזה של מה אני עושה עם הילדים. רגע, אני חוזרת אליהם, אני הולכת אליהם, אני לוקחת אותם חזרה אליי, ולמזלי, בעלי לא היה בהתקף חרדה, אז הוא זרם עם זה, ואני פשוט חילצתי את עצמי מהמנהרה הזאת, ויצאתי החוצה, ולקח לי משהו כמו חצי שעה להרגיע את הגוף. עכשיו, למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? כי בלייפטיים שלי, מהיום שנולדתי עד היום, לא היה אירוע שנתקעתי במנהרה. גם לא היה משהו שגיליתי או חשפתי שחשף אותי לזה שאני קלסטרופובית באיזשהו אופן. אז אני יודעת בוודאות שזה שייך לשושלת שלי, זה שייך לזה שסבתא שלי הייתה צריכה להתחבא מתחת לאדמה בשביל להציל את החיים שלה. אני יודעת שזה קשור למשהו שהוא לא בלייפטיים שלי. ולי יש את האופציה לשנות או להשפיע. אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה שאנחנו ניפגש ביום חמישי, על איך אני יכולה להשפיע ואיך אני יכולה לשנות את זה, אבל אני משחזרת בכל רגע נתון את הסיפורים האחרים של הסבא שלי והסבתא שלי ושל ההורים שלי והקונפליקטים שהם החזיקו. אחת הדוגמאות הנוספות שאני נותנת זה שבהרצאה שלי על הכסף הייתה פעם איזה מישהי שאמרה לי, תקשיבי, אני לא יודעת למה, אבל יש לי אלרגיה למזומן, לכסף מזומן, והיא לא מבינה למה. לא קרה שום דבר, לא קרה איזשהו אירוע במציאות שגרם לכסף, לא יודעת מה, להיות באי נעימות עם הידיים שלה. וכשהלכנו וחקרנו את זה, שבמקרה הזה זה היה די מהיר, אז גילינו שהסבא שלה הציל יהודים בשואה על ידי זה שהיו משלמים לו כסף, והוא היה מבריח אותם. עכשיו, הוא היה יהודי, אוקיי? ויהודי שמקבל כסף מיהודים בשביל להבריח אותם, בעצם מחזיק כנראה איזשהו קונפליקט פנימי על זה שזה כסף מלוכלך. הרי שילמו לו במזומן, לא בכרטיס אשראי, אוקיי? ואז היא כצאצא של הדבר הזה, בעצם פותרת את האירוע על ידי זה שהיא מייצרת רגישות למזומן הזה. היא מייצרת את האלרגיה הזאת, את הרגישות למזומן. וזה בדיוק מה שקורה לנו היום. וככל שאנחנו ממשיכים להתעלם מהעבר שלנו ומההיסטוריה שלנו, או לשים אותה אחורה, לא להתעלם, כי אנחנו כן לומדים אותה ואנחנו כן חיים אותה, אבל אנחנו לא משפיעים עליה, אוקיי? אז אנחנו גם לא מייצרים בעצם תוצאה אחרת במציאות. אז אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב ושוב ושוב. נתקלתי לאחרונה בתוכנית חדשה שנקראת סינדרום עזה. אני מסתכלת על התוכנית הזאת ואני אומרת, לא, זה אחד לאחד מה שקורה. זה עוד פעם אותו דבר. זה עוד פעם יש את אלה שאומרים כן, ויש את אלה שאומרים לא, ועוד פעם יוצא זה, והצבא כן השתלט שם, ואז יצאו, ואז... כאילו אנחנו חיים כל הזמן את אותו סיפור. ואנחנו לא משנים את הנרטיב. לא משנים אותו. וכל אחד... וככל שאנחנו לא משנים אותו, גם כל אחד יותר מתבצר בעמדה שהצד שלו הוא צודק.
מחזיקים בסיפור ומוצאים אישור בסביבה, במציאות, בצורה סלקטיבית. ככה אנחנו עובדים, אנחנו בונים סיפור. זה גם מה שחקרתי בדוקטורט, את הרשת שבונה את הסיפור הזה, הרשת המוחית. ואז אנחנו מוצאים הצדקות לאותו סיפור. ולפעמים על חשבון האמת, על חשבון הנתונים האמיתיים שאנחנו מקבלים, אנחנו יודעים...
בוא נשים על זה דגש, אוקיי? על חשבון האמת.
כן. אוקיי, בסדר. היה משהו מעניין שרציתי לשאול.
אז קדימה, קטעתי אותך, סליחה.
אז זהו, את אמרת, גם נתת דוגמה עם חברה שגרה לידך, שבעצם את מחזיקה, את רואה בעצם אנשים מאוד נחמדים, ואת לא רואה את,
כן.
את הניקוד בחול, והיא כן רואה, ואני חושב שזה חלק ממה שגם נגעת בו עכשיו, שאם אנחנו רוצים בעצם, אני, המושג אחדות לא לאוס לי, לא מתוך זה שלהשתמש בו, אני רואה את זה כמשהו שהוא, אין משהו אחר, זה לא חשוף לנו, אבל זה איזה משהו שבגרעין שלנו כולנו יודעים. ועל זה הלבשנו המון שכבות של אגו, מתוך עולם היררכי שאנחנו חיים בו, כביכול, ואנחנו חלק מהיצירה שלו, עולם היררכי שבו יש מעמדות, ואם אתה הלכת ללמוד דבר כזה או אחר, או אם אתה בצבע כזה או אחר, או אם אתה מעדה כזו, אנחנו יצרנו פה משהו שאנחנו לא מבינים עד כמה הוא משפיע לנו על כל דבר בחיים שלנו, מתוך נרטיב שאנחנו יורים לעצמנו ברגל. כשאנחנו מחזיקים את הנרטיב הזה ומנסים לשפר עמדה ולהגדיל את הסטטוס, אנחנו פוגעים לעצמנו, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. אבל אני חוזר רגע לסיפור שסיפרת עם החברה, אז אני חושב שמתוך שיח על הדברים האלה, על הנרטיב הזה, אנחנו יכולים להפסיק לראות לעצמנו ברגל. מתוך התמודדות עם משהו שהוא מאוד קשה לנו להתמודד איתו, לדבר על איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, איך הגענו למצב שבו יש אנחנו מוכנים להילחם אחד בשני בגלל דעות שונות אחד מהשני, במקום להגיד, בונה, זה מהמם שיש לך ולך דעות שונות, איזה כיף אפשר ללמוד, איזה דיון מפרה, אני רוצה ללמוד עוד, אני, מה, אני יודע הכל, אני לא יודע כלום. אני רוצה ללמוד. השינוי הפרדיגמטי, התפיסתי הזה, יכול להתחיל לייצר פה שיח, יכול להתחיל לייצר פה מגע עם דברים שעוד יושבים עלינו ומנהלים לנו את ההצגה, שאנחנו בכלל לא מודעים לזה, והדוגמה שנתת, זה מתחבר לי לשם, כי אם את באה אליי עם קושי, ואת אומרת לי, מה אתה מדבר, יואב? אני רואה שחורות. אני מחזיק סיפור שאני רואה...
עולם ורוד.
כל עולם
ורוד. חדש.
ואת באה ואומרת לי שאת רואה משהו אחר, אם אני רואה באמת עולם ורוד, למה שאני לא אחלוק אותו איתך? למה של... אם אני רואה ורוד, אבל לא רואה פה, מרגיש ורוד, למה שאני לא אחלוק איתך את זה? אם אני מרגיש ורוד, יש לי מקום להכיל, אם אני באמת בטוב, יש לי מקום להכיל את הקושי שאת מביאה של מה שאת חובה ורואה. ותוך המגע הזה, ותיקוף, גם החלה וגם תיקוף ולקיחת אחריות, רגע, מאיפה זה מגיע? מאיפה מה שאת רואה מגיע? איפה אנחנו יכולים, איפה אנחנו יצרנו את זה, איפה יכולים ליצור משהו אחר? את כבר לא מרגישה לבד, זה אחדות. זה אחדות.
אבל בדיוק. בדיוק בתגובה עכשיו, שבמקרה זאת אימא שלי, שהיא כותבת, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, אבל אתה צריך להיות באיזשהו מקום מאוד בטוח, אם אתה, כדי לאפשר לצד השני, להציע אלטרנטיבה מחשבתית, רגשית, שתסתור את מה שאתה אומר. זאת אומרת,
נקודה. אם אחדם, שניארת, שמת את כל העם הזה בתוך איזה קופסה, וניארת אותה, ודלקת אותה, והתודעות הפרטניות, כל העם מדליק אחד את השני, ומעורר חרדה אחד בשני, עושה שיירינג כזה לחרדה,
כן.
איפה החלה? למי יש, כשאנחנו במצב הישרדותי, מכירה את הפירמידה של אברהם מסלו? בשלבים התחתונים, אם לא בתחתון ביותר, אין מקום, בטח לא לדבר על הגשמה עצמית, או על סלף טרנסנדנס, על איזו התעלות ועל אחדות. איזה אחדות, איזה... אבל זה בדיוק העניין. אם מצליחים דרך המדיה, מבלי להיכנס לכל מיני קונספירציות, ויש יד מכוון. יש מדיה. המדיה, הגירוי שאנחנו מקבלים, האינפורמציה, הקלט שאנחנו מקבלים מהמדיה, אפשר למדוד אותו ביחס ללפני עשור, ללפני שני עשורים, גם לפני המלחמה. סרטים בנטפליקס, אפשר לעשות מדידות אמפיריות, לבדוק את זה מחקרית. אנחנו מקבלים קלט, קונסטנטלי, כבר איזה שנה ומשהו, של אנשים, גם אני הייתי במילואים, חולים נשקים, אנחנו במתח שאנחנו לא קולטים אפילו את הרמות קורטיזול הפרטניות, ומה שאנחנו משדרים ברמה של המולקולרית גם, אבל גם בתנועות גוף, בקצב דיבור, אנחנו מסטריסים אחד את השני, נמצאים פה בסיר לחץ, וכשאתה בסיר לחץ, למי יש מקום להכיל את ה... אוי, כואב לך, אוי, ממש...
כן, חמודה, בואי אני אקשיב לך.
כן, למי יש
מקום... בואי אני אקבל את הצד שלך באהבה.
למי יש מקום לזה? למי יש מקום לבודה שחי במערה, לבודיסט או לזה, ההיפים, השנטי פאקרים האלה, סליחה על המילה. למי יש מקום לזה? אבל זה המקום שבו אנחנו צריכים להבין איך הדברים האלה עובדים, איך הרשת המוחית הזאת בונה לנו סיפור, איך מתח, חרדה, אימה, גירויים סטרסוגנים מעלים את הדבר הזה ומצרים את הסיכוי שלנו להגיב אחרת. אנחנו משחזרים את הסיפור כי אנחנו כל הזמן מקבלים עוד סטרס, וכשאתה בסטרס אתה עובד במצב, במערך של גירוי תגובה, לפי האוטומט, לפי התבנית שקיימת פה.
גם לא רק זה, אתה ברגע שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב כאוטי, אז ואנחנו ותוסיף למצב הכאוטי גם בלגן גלובלי על מידע, אוקיי? על עומס של מידע ועל חוסר יכולת להבחין בין אמת ללא אמת. זאת אומרת, אני על כל דבר שאומרים לי, אני תוהה. כאילו, אני גם הרבה פעמים מסתכלת על דברים שאני בטוחה שהם האמת, ואני אומרת, מאיפה את כל כך בטוחה שזה מה שנכון, כאילו, שזאת האמת, או שלא... וגם לפעמים אני עושה איתם עצמי איזשהו משחק, אני פותחת פוסטים של אנשים שהם לא בדעתי הפוליטית לצורך העניין, ואני מנסה לקרוא אותם כאילו זה מישהו מהצד שלי כתב אותם. ואז אני כאילו אומרת, וואי, ואני מתחממת, ואני כאילו, אני מתעצבנת, ואני כאילו... והתחושה הזאת של להתעצבן גם משאירה אותי אלייב. והאלייב הזה והדרוך הזה גם מייצר לי איזושהי תנועה, וכשאני בתנועה אני מצליחה לייצר יותר שליטה, כאילו על מצב הכאוטי.
זה מדומיין לגמרי.
כן, לגמרי.
מה שאמרת, בעצם מאששים את ההשערות של עצמנו, הטיית האישוש באנגלית, confirmation bias, אפשר להסתכל על איך שהמדיה בעצם תורמת לזה. אז אני נגיד נכנס, היום פתחו יוטיוב, היום מתחיל יוטיוב, לפני זה לא היה יוטיוב.
Welcome אני... to reality.
לדוגמה כזה. ואני אוהב את ברצלונה ואני אוהב את מסי, הוא כבר לא שם, אבל נניח, ואבא שלי אוהב מאוד את ריאל מדריד ואת רונלדו, והם יריבים. אני רשמתי ביוטיוב, the best skills of Messi. או Messi's best skill, תראה לי את ה... ליוטיוב תראה לי את ה... את היכולות הטובות של המיומנויות של מסי, והוא כתב על רונלדו. מאותו רגע, היוטיוב, הפייסבוק,
תרגעת אותך.
תראה לי, לתתונים שיאששו לי את ההיפותזה, שיאשרו לי שמסי השחקן הכי טוב, ולאבא שלי אותו דבר. ואז אם אני הולך, ואז גם כשאני הולך לבדוק את זה שרונלדו שחקן אותו יותר טוב, אני ארשום רונלדו's best skills or the best player in the world, אני הולך, זה גם הולך להיות מוטה ביחס למישהו שהתחיל את זה היום ורשם פעם ראשונה את על רונלדו. כלומר, גם אם אני חושב שאני הולך לבדוק אצל האוטגרופ, אצל הקבוצה השנייה שהיא לא משלי,
זה עדיין כבר ממוסך.
מה שהיא מוטה, זה מדגם מוטה.
אני חושבת שאני... המדיה היא באמת איזשהו כלי שאפשר ממש לשקף את התודעה שלנו, לראות איך היא עובדת. כאילו כל התרגות הזה וכל האלגוריתמים מאחורי הקלעים שאנחנו חלקנו מודעים, חלקנו לא, הם ימשיכו להזין אותנו באותה אינפורמציה שאנחנו מעוניינים לשמוע, וככה גם עובדת התודעה. נגיד אני רוצה לשחרר איזשהו משהו בתוכי, איזשהו דפוס או איזשהו הרגל, ונגיד אני מבינה מאיפה זה ולמה זה קשור ולמה זה מכוות, והבנתי והסכמתי כבר לוותר על זה וזה וזה. מה שיקרה ביום שאני to act differently, כאילו ביום שאני אתנהג אחרת, אני אעשה אחרת ממה שאני בדרך כלל עושה, אז המציאות או התודעה או האלוהות או whatever יעשו לי טסט קייס.
נכון.
יגידו לי, חמודה, בואי נראה כמה את בטוחה במה שאת החלטת כרגע, או בואי נראה כמה את נחושה במה שהחלטת לשנות כרגע. אולי עזבי אותך, אולי תחזרי למה שחשבת קודם, ולאיך שהרגשת קודם, ולמקום המוקטן שהיית קודם. תעזבי אותך. ואז אני אמשיך לקבל סוג של כל פעם אתגרים, שעדיין יהיו חלק מהתודעה הקודמת שלי, כדי לבדוק כמה אני נחושה עם השינוי.
פה מבחינתי תשומת לב, זה ממש מזכיר לי את אתמול. אני כחלק, בזמן המלחמה, כשבמילואים התחלתי לעשן סיגריות. לא ישנתי, ישנתי לפני זה הרבה זמן לפני זה, לא ישנתי לפני זה סיגריות כבר שנים, ואז ישנתי, ואתמול אמרתי אני רוצה לא לעשן במהלך היום סיגריה, ואני רגיל בצהריים, שעה אזור 2, אני מעשן סיגריה, כבר הגוף שלי התרגל. אתמול אמרתי אני מעשן משבע, אני בשעה בצהריים ובבוקר אני לא מעשן. הגיע 2 בצהריים והטסט הזה הגיע. הגוף שלי סימן לי, הייתי בתשומת לב למזלי, אני חושב שתשומת לב זה המפתח.
לגמרי.
קשב. הייתי בתשומת לב, אמרתי אני מוכן לסביב 2, 1, 3 בשעות האלה, ראיתי שהגוף שלי מסמן לי, והוא מתחיל לסמן את מוביל את הסיגריה, את הניקוטין הזה, ואני נהיה דרוך, ואני יכול פתאום לריב עם אשתי בטעות, בלי לשים לב. כלומר, הגוף יסמן, והתודעה, כל המערכת הזאת,
תחפש מצטרף.
איך?
מצטרפת לזה.
מצטרפת לגייס את כל המשאבים בשביל שאני אקבל את הניקוטין שהתרגלתי לקבל. אבל אם אני מצליח לעמוד במה שקבעתי, מתחילים לקרוא דברים מעניינים מאוד.
איזה קורא? מה למשל?
היום היה לי הרבה יותר קל לא לעשן. וקמתי. קמתי. פתאום בא לי לעשות ספורט. פתאום רגע, בערב אני פחות צריך, הרגשתי פחות צורך גם בערב. כלומר, היה איזה כוח שדחף אותי מאחורה, אפשר לשים אותו על הרבה דברים ולקרוא לו בכל מיני שמות, שדחף אותי מאחורה, מתוך עצם זה, שעמדתי במילה שלי ולא ישנתי, אני בעצם מתחיל לפרק תבניות. אפשר לדבר על זה גם במונחים של מדעי המוח או פסיכולוגיה, יש לזה הסברים די, לא מסובכים מדי, של התניות, גם ברמה המוחית וגם ברמה הפסיכולוגית. אבל כשאנחנו מפרקים התניה, אנחנו מקבלים עוד כוח איזה, עוד דחיפה כזה, רוח גבית, ליצור דברים מחדש, לשנות נרטיב. וככל שעושים את זה יותר, ותשומת לב אני חושב שהיא המפתח פה, אפשר להתחיל ליצור דברים אחרת.
נכון, אז אני אוסיף תשומת לב לגוף. היא המפתח באמת לאיך לעשות דברים אחרת. אבל בוא נשאיר את זה ללייב השני של מה עושים עם זה, כי זה בערך בטוח מה שקורה פה מאחורי הקלעים. אז קודם כל אני מזמינה את כל מי שפה לשאול שאלות, ובינתיים אנחנו הבטחנו שנתייחס לשאלות שעלו במהלך היום. אז אני אקריא את השאלה הראשונה, ובואו ננהל על זה רגע שנייה איזשהו דיאלוג. אז אחד, האם הקידוד הרגשי של העם היהודי הוא מנגנון הישרדותי הכרחי, או מנגנון שימור כאב?
אז אני אגיד שממש לא, וכל עוד אנחנו נמשיך להיות במערך של גירוי תגובה, אם אנחנו נמשיך לפחד ולא נשתחרר מהפחדים שלנו על ידי התמודדות איתם, וההתמודדות היא מצריכה לא להיות בנפרדות. כלומר, אם אני מרגיש שאת איתי, ממש כמו הדוגמה קודם, אם אני מרגיש שיש איתי עוד בן אדם שרואה אותי, רואה את הפחד שלי, רואה את הכאב שלי, והוא מוכן להיות איתי בתוך המרחב הזה ולהחזיק אותו ומתקף את זה, רואים אותי? אני מקבל רוח גבית להתמודד עם אותם דברים שקודם לכן ניהלו אותי מאחורי הקלעים בלא מודע, השדוז, הצללים שלי, אני יכול להביא אותם לפרונט ולהתחיל להכיר בהם, לשפוך עליהם אור, והם פחות מנהלים לי את ההצגה, ובסוף הם גם יכולים לבוא ולספר את מה שהם באו לספר וללכת. ובאמצעות התשומת לב, למה מנהל אותנו בכלל, מה השדוז, מה הצללים שמנהלים אותנו, ואיך הם מנהלים אותנו, והתיידדות איתם בצורה דרגתית ובטוחה, כשאנחנו מרגישים ביטחון, אנחנו יכולים להתחיל להשתחרר מהחרדה ומהאימה שמנהלת אותנו, ברמה הפרטנית והקולקטיבית, ולהתחיל לספר סיפור שונה. חד משמעית. לא פשוט.
איך אפשר מתוך מוד של הישרדות, או מוד של כאוס, או מוד של מלחמה, או מוד של פיצול, לשנות למשהו אחר? איך אתה שובר את זה כשאתה במודים האלה?
אני לא חושב שאפשר מתוך מוד כזה, מתוך state of mind ו-state of being כזה. אנחנו עוד פעם, כשאנחנו בפחד, אנחנו מגיבים במערך של גירוי תגובה בשלושת האפים, fight, flight or freeze. אמרתי גם קודם בדוגמה עם הרגשות, שהדפוסי פעולה האפשריים מצטמצמים לכדי דברים שהם מקדמים הישרדות. אז הייתי אומר שאי אפשר, ובגלל זה אני אומר, קודם כל צריך לעשות עבודת צללים, כל אחד עם עצמנו, כל תודעה פרטנית היא משפיעה על הקולקטיבית, גם אם במידה שלא נראית לנו גדולה עדיין, היא משפיעה, אנחנו משפיעים על הסביבה שלנו, הסביבה שלנו משפיעה שלהם, ואם אנחנו לא נפחד, ואז אפשר גם לדבר על איך מתמודדים עם הפחדים בצורה של להתיידד עם הפחדים עד שאנחנו לא מפחדים הם, והם לא מאיימים ומנהלים לנו את ההצגה, אם אנחנו מסירים את הפחד, ומרגישים פה ביטחון ואמונה, ושאנחנו פה ביחד, אנחנו נשנה את הסיפור by definition.
אבל
לא יודע.
אתה אומר את זה, וכבר הגוף שלי בעצבים.
אוקיי.
כי אני אומרת, איך אפשר לשנות את הסיפור למקום בטוח, כשהמקום לא בטוח?
מה זה אומר שהמקום לא בטוח?
זאת אומרת, יש, כשאני למדתי אימון בשיטת סאטיה, אז נטלי בן דוד, מי שפיתחה את השיטה, היא קראה לזה אונטולוגיה. אונטולוגיה זה אומר להסתכל על המציאות כפי שהיא, ללא שיפוטיות, זאת אומרת, בדרך של ריקות מסוימת, אלא להגיד על יותר מצב יבש, אוקיי? יש מלחמה, יש לנו אויבים, כאילו, גם זה סובייקטיבי, האמת היא, אבל כאילו, יש מצב של מלחמה ומצב ביטחוני מורכב.
אני בכוונה קוטע, סלחי לזה, בכוונה, לא סתם.
כן.
את מפחדת, את מרגישה פחד, קיים בך פחד.
ברור.
אני רוצה עכשיו לספר סיפור על למה אנחנו מפחדים ולהלעיט את הפחד שאנחנו גם ככה מרגישים. אבל ברגע שאנחנו אם על זה, אני מפחד, אני מכיר בפחד, זה בדיוק העבודת, זה חלק מהעבודת צללים, אני מכיר בפחד.
ואם אני מכיר בפחד, אז מה ישתנה?
כשאני מצומת לב למה קורה לי בגוף ולזה שאני בפחד, אם אני לא, אני מרגיש שאני לא לבד בזה, אני מקבל ממך מקום, מהאנשים שהייתי בסביבה אני מקבל מקום, הם רואים אותי, הם מתקפים את הפחד. אפשר לבחון את זה, זה לא יודע מה, תעשי עם עצמך, עם בעלך, לא יודע, עם חברה, עם שעון כזה חכם, יש לנו שעונים חכמים, ותראי מה קורה לדופק או ללחץ דם, בעצם לדפוס הפיזיולוגי שמעיד על בוררות האוטונומית, על פחד. תכירי את הצחקים זה, תראי מה קורה. עכשיו, זה עבודה יומיומית.
בדיוק.
זה עבודה צורק. תשומת לב עם מודעות קונסטנטלי. איך נכון. מגיעים לזה פעודות בזה? לא, אבל אנחנו יכולים להיות בתשומת לב כל היום ככל שנאמן את השריר הזה. ככל שנכיר במה מנהל אותנו ומה הגירויים שמאיימים עלינו ולמה הם מאיימים עלינו, בין אם תסתכלי על זה במקום התורשתי והעברות הבינדוריות ובין אם תסתכלי על זה על התניות שנוצרו פה מהסביבה שגדלנו בה ומהמודלים מתו ההתקשרותיים והשינויים הפיזיים פיזיולוגים שקוראים לנו לאור גירויים מסוימים, ההכרה בזה, לשפוך אור על הדברים האלה ולתקף את זה ולתת לעצמנו את המענה, שיש לנו תמיד אפשרות לזה, יכול להתחיל לבנות לנו סיפור שונה, אבל זה מצריך עבודה, קודם כל עבודה תשומת לב, זה מצריך עוד...
זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר בהקשר לאותה שאלה על הקידוד הרגשי של העם היהודי, אם זה הכרחי או שימור כאב. אז מה שאתה אומר, קודם כל בואי תעמדי על הכאב, בואי תעמדי על הפחד, בואי תעמדי על המנגנון ההישרדותי שלך כאינדיבידואל, תתחילי לפרק אותו, תתחילי לתקף אותו ואז לפרק אותו קודם כל, אוקיי? לתת לו בכלל שם, צורה, להנחיח אותו באיזושהי צורה?
כן. קודם לזהות ולהנחיה, כן. כי אנחנו פה מדברים על ברור שזה, יש הצדקות, יש איום ויש מחבלים ויש...
כן.
אני לא אומר שלא, אנחנו כמו שאמרת על נטלי בן דוד ושיטת סאטיה, אתה אונטולוגית קראת לזה, אז אני... על מה יש, על מה קיים, לגמרי, לא לעשות ככה.
כן.
נהפוך, אבל קיימים עוד מלא דברים שמנהלים אותנו בלא מודע. בוא נעבוד עם מה שיש ונתחיל לעבוד עם מה שאנחנו יתחיל להיחשף מתוך הזיהוי וההכרה בדברים שמנהלים אותנו. יעלו עוד דברים ונחזיק את המרחב הזה ביחד אחד עם השני. כשאת מטפלת בעצמך, בפחדים שלך, זה לא משפיע רק עלייך, זה משפיע על בעלך, זה משפיע על הילדים, זה משפיע על...
נכון, יש לזה אדוות ו... זה קצת כמו בסרט של, איך קראו לסרט הזה, של ה-Give it away, הסרט הזה של הילד שנתנו לו משימה לשנות את העולם. ו... לא. מה?
נקרא Give it away?
כן, נדמה לי זה Give it away, והוא החליט שפשוט אין הדרך להשפיע על כל העולם, אבל מה שהוא יכול לעשות זה שהחוק זה שאם אתה מקבל משהו, אתה חייב להעביר את זה הלאה, אתה חייב להמשיך להעביר את זה הלאה. ואז ככה זה המשיך ונתן את ה, מה שנקרא אפקט הפרפר, זה המשיך להמשיך לתת לזה אדוות ואדוות ואדוות, עד שזה השפיע על איזה קצה אחר של העולם, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו מה קורה שם במעבר הזה, במרחב מעבר. אז...
אני רוצה להגיד את זה, אמרת עכשיו, ממש מעניין, כשאנחנו, תראי, אני חוזר לרשת שחקרתי בדוקטורט, רשת ברירת המחדל, אני קורא לרשת האגו, שהיא בעצם, אנחנו נזכרים מה היה, חלק גדול מהיום, ומתכננים מה הולכים לעשות הלאה,
כן.
וככה נבנה לו נרטיב, יואב, מזומור, כל אחד והנרטיב שלו. ובעצם כשאני עסוק, נגיד אני מזהה שקשה לך, את אומרת לי גם, את מזהה בעצמך ואומרת לי, קשה לי, אני מפחדת או משהו, אם אני מעביר שיפט כשבי את הקשב שלי, להיות עסוק עכשיו במור, ולא בבניית הסיפור שלי,
כן.
כבר המתח שלי, יורד. ככל שאני עסוק יותר בסיפור שלי, אני יותר מתוח. ככל שאני זה אגו להגן עליו, זה סיפור להגן עליו. כשאני עסוק בך, בלעזור לבן אדם שמולי, בלהקשיב לו, בלהיות איתו, זה כבר נותן איזשהו מענה לצורך שלי, וגם לך, כי קשיבו לך ותקפו את... יש פה איזה משהו שיוצר ביחד גם סיפור בקולקטיב קטן, כקבוצה קטנה, אחר, ואפשר להסתכל על זה קצת במעוף הציפור, אז זום אאוט, ולהבין איך אנחנו יכולים לבנות פה משהו אחר, סטפ ביי סטפ, זה לא ביום, זה לא ביום, ביום בהיר אחד, פתאום קמים בבוקר בלי עבודה ובלי כלום, וזה הוקוס פוקוס.
כן. אז אני אענה על השאלה הזאת, לגבי הקידוד הרגשי, שהוא האם הוא מנגנון הישרדותי או שהוא מורכב, אני, האמת היא לא יודעת, אבל הוא בטוח גם וגם. זאת אומרת, אני גם לא יודעת וגם הוא גם וגם. והוא מתחיל מאיזשהו קוד בסיסי, אפילו תנכי, זאת אומרת, אפילו סיפורי התנך שלנו נמצאים באותו קוד. אנחנו... תמיד היה איזשהו איום. אף פעם לא היינו בסבבה שלנו. עכשיו, זה אפשר לקרוא לזה כמו חדשות. אולי התנך לא סיפר את הסבבה שלנו, כי הוא היה צריך לספר חדשות. אבל... לא, כאילו הסיפורים הם תמיד נורא טרגיים, גם החגים שלנו, המסורת שלנו, המנהגים שלנו, הם תמיד סביב איזשהו טרגדיה, תמיד סביב איזשהו משהו לא טוב שקרה. ואז איך אתה יכול ליצור מציאות או לקודד משהו אחרת, כשאתה כל כך מובנה באותה טרגדיה, או באותו סבל, או באותו נקודת פתיחה, אז אתה אומר, אוקיי, משהו רע, מה שקרה, עכשיו בוא נחגוג, אנחנו חוגגים פורים, זה בגלל איזה משהו נורא שקרה, חוגגים חנוכה, זה בגלל איזה משהו נורא. כאילו אנחנו לא, אין לנו שום דבר שהוא שמחה לנטו שמחה. אין משהו שהוא בעצם לצורך השמחה. נגיד, עכשיו שעברנו לפורטו, פתאום אני קולטת שיש פה חג של קרנבל. זה סתם חג שמח. אין שם קטסטרופה, אף אחד לא מת, אף אחד לא נהרג, לא צריך לצום שם. כאילו יש איזה משהו נורא פשוט בפשוט לחגוג. אוקיי? ולנו אין את זה, ואנחנו לא מקודדים. עכשיו, אני חושבת שזה מאפשר לנו ליצור ולהתפתח. זאת אומרת, אנחנו, המנגנון שאספנו לאורך השנים, הוא כזה שמתוך הטרגדיה ומתוך הכאב, אנחנו יודעים לייצר משהו חדש. לא סתם בנינו מדינה כל כך מהר. זאת אומרת, 76 שנה להיות במצב של איפה שאנחנו, אוקיי, לא עכשיו, כי עכשיו אני לא אוהבת את מה שקורה, אבל נניח, כך 10 שנים אחורה, בסדר? 65 שנה בנינו פה משהו מטורף. והמשהו המטורף הזה הגיע מתוך טרגדיה מטורפת הרבה יותר, אוקיי? וככה אנחנו מתוכנתים. אז באיזשהו מקום מודע או לא מודע, אנחנו ממשיכים לייצר קוד של סבל וכאב, על מנת שנמשיך להתקיים, על מנת שנמשיך להתפתח. עכשיו יש פה שאלה, למה רק מתוך כאב צומחים? זה כבר שאלה פילוסופית. אגב, היא לא רק תפיסה יהודית, גם בבודהיזם, כל הבודהיזם מדבר על זה שאנחנו לא באנו לפה בשביל להיות מאושרים, אנחנו באנו לפה בשביל לסבול פחות. עצם זה שהגענו לפה מתוך כאב לידה, שיש בו כאב, למה בלידה בכלל יש כאב? למה לידה זה לא משהו נורא קליל וכיפי כזה ופשוט? הגענו לפה, הקיום שלנו התחיל מהמון כאב. אז אנחנו כולנו כאנושות מתקיימים על הדבר הזה. אז זה האנושות הגלובלית, ויש את האנושות שלנו כעם. והאנושות שלנו כעם, יש לה קודים נוספים של טרגדיות וטראומות ונרדפות. לא סתם אנחנו פיתחנו לאורך השנים את המקצועות החופשיים של היהודים, כי הבנו כי היינו נרדפים, אז מה נעשה? אנחנו צריכים להתפרנס, אנחנו צריכים להיות כלכלנים, צריכים להיות עלומים, צריכים כאילו לעסוק במקצועות שאנחנו יכולים לנוד איתם או לנוע איתם ביחד. אז אני חושבת שהקוד הזה הוא גם שומר עלינו, אבל הוא גם מייצר לנו את הקטסטרופות הגדולות. והשאלה המעניינת שיכולה לעלות מתוך אותה שאלה, זה אם לא יהיה לנו את הקטסטרופות, אז מה יהיה? מה תהיה הזהות שלנו? מה תהיה הזהות היהודית שלנו בעצם? איך אנחנו מתארים, אם אתה מספר לאנשים זרים מהעולם שאתה יהודי, אז הם כזה, זה כאילו כבד, כאילו יש איזה מין עינון כזה של כאילו, I can feel you כזה, כאילו איזה מין, כאילו זה ברור שזה בא, להיות יהודי זה ברור שזה בא עם המון סבל גם לאנשים שהם לא יהודים. כן? והשאלה הזאת היא האם אנחנו יכולים לצמוח או להתפתח בלי כל הטרגדיות האלה? וזו שאלה. ואם אנחנו נצמח ונתפתח בלי כל הטרגדיות, אז מה יש שם במקום? זאת אומרת, אם אין טרגדיה, אז מה כן יש? ואני חושבת שזו שאלה פילוסופית שאני לא בטוחה שאנחנו ענינו עליה אי פעם, או שאלנו אותה אי פעם.
אני רואה את זה אחרת, מה שאני מכיר נגיד מהבודיזם זה שהדוקה, הסבל, הוא חלק מהאשליה שלנו, של הנפרדות, מתוך זה שאנחנו ישות נפרדת, לא מודעים לאנטה, לארעיות של הדברים, ולא מודעים לזה שאנחנו בעצם יוצרים איזשהו עצמי, איזשהו סיפור כזה על כל אחד והסיפור שלו, אפילו מדברים ברמה הגופנית. שחלטני. ואני לא חושב שרק מתוך כאב צומחים, אבל אני חושב שכשלא כואב לנו, אז יש נטייה לבני אדם להיות באזור הנוחות, כלומר להישאר בסביבה המוכרת שלנו, בסביבה שאנחנו יודעים לנבא, גם המוח שלנו בעצם הוא איזה מכונת ניבויים, אז המוח אוהב שיש לו ודאות, הוא לא אוהב הפתעות. ואז אנחנו אוהבים להישאר במקום המוכר כזה, וכשאנחנו כואב לנו, אז אנחנו צריכים לפעול, זה מניע אותנו לפעולה,
או לא.
לשנות את המצב הנוכח.
או לא, זה תלוי איזה דיפולט יש לך, יש גם אנשים שכשכואב להם, הם לא זזים, הם נתקעים, והם מתעכבים.
כן, אני לא אומר תזוזה במובן של התנועה, אני מדבר על זה שהם רוצים לשנות הכאב, אני לא מדבר על אנשים שלמדו דרך סאדו מזו, whatever, בתניות שונות, אני מדבר על זה שבעצם הכאב הוא מנוע לפעולה ולשינוי, אבל כמו שאמרתי גם קודם, אנחנו גם בסט אפשרויות מצומצם יותר כשאנחנו ברגשות שליליים. ואני רואה שיש עוד שאלה של אותו או
אותה. ביצי.
אולי נצמח. טוב, לא יצטרכו להגיע טרגדיות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד בהקשר של מה שמור אמרה. אני חושב שזה בדיוק העניין, המוח שלנו מנסה להבין, רגע, אבל אם יהיה דברים טובים ונצמח גם שטוב, אז מה יהיה בעצם? אני חושב שבגלל שאין לנו מודל, כי אנחנו רגיל, העברה בין דורית של הטראומה והקושי והכל.
בדיוק, אנחנו מודל.
מגלים
בזה.
מגלים בזה, אנחנו אליאנה של השרירנים של תשומת לב החוצה, ולנסות להבין מה הדבר הבא שהולך לתקוף אותנו. יש לנו סיבה לזה, אני לא אומר שלא. אני אומר, אם אנחנו נשנה את הקופסה ברמה כזאת, תחשבי ניסוי, עושים באיזה עיר מושב, קיבוץ, whatever, לוקחים אנשים ונותנים להם רק גירויים טובים, נותנים להם מלא כסף ואוכל טוב, הם מנותקים מהחדשות וזה, כן. מאושרים לגמרי. הם יולדים ילדים, ובונה, גם הילדים שלהם מאושרים. אחר כך שמים להם, יש שם 100 איש בכפר הזה או בעיר הזאת, שמים להם 5 אנשים מישראל מבחוץ.
אוי ואי ואי. הנה הבעיות התחילו.
אני חושב שהחמישה, הכוח של המאה, ושהם קמים בבוקר ומחייכים אחד לשני, ועוזרים, הם כאילו מנותקים, כן? אבל אנחנו מתחילים להעביר לשם עוד אנשים, עושים את זה כניסוי כזה. מתחילים להעביר לשם האנשים, התודעות הפרטניות, ביחס לתודעה הקולקטיבית בתוך המאה איש האלה, שיצרו כבר איזה חברה של עזרה הדדית, של לקום ולחייך, להיות, הם יוצרים מתוך ביטחון, שלום, אהבה, אחדות, דברים שלנו אין מודל בכלל בראש, לתפוס חוץ ממילים ריקות מתוכן, שאנחנו אומרים, וכל מיני מושגים כאלה בזמני מלחמה.
כן.
אנחנו לא מבינים איך התודעה הפרטנית מהדהדת, יוצרת, אמרתי, אפשר למדוד את זה ברמה של פיזיולוגיה, או להפריש הורמונים, אנחנו לא מבינים איך הדברים האלה עובדים, אז אנחנו אומרים לעצמנו, זה כל מיני רעיונות היפים כאלה, מתאימים להודו, או למקומות מהמזרח. לא, אפשר ליצור את זה גם פה. זה מאוד רחוק נראה לנו עכשיו, כי אנחנו בחרדת אימים. אנחנו לא מבינים מה הבייסלן החרדתי שלנו, בשנה ומשהו האחרונות, שמאז 7 באוקטובר, גם לפני זה הוא היה גבוה. אפשר לראות את זה על הכבישים, אבל בטח בשנה וכמה חודשים האחרונים, ואם נבין איך הדבר הזה עובד, ונגביר תשומת לב וביטחון, ויש כל מיני מתודות לעשות את הדברים האלה, לעבוד על זה, אנחנו נוכל לעזור אחד לשני להחלים, להבריא, וליצור מתוך הבריאות הזאת מציאות בריאה אחרת. וזה לא אומר שאנחנו נהיה חלשים יותר, פחות דרוכים ומוכנים, ממש לא. וזה גם לא אומר שהשכנים, שיראו אותנו ככה, רגע, איזה כיף להם. למה האיש האלה שגם, מה? למה חייכים אחד לשני? למה הם חיים בטוב ועוזרים אחד לשני מה? לגדל את ה... לא יודע מה, את הגינות ואת הצמחים ולעזור עם הרכב, כשהוא נתקע וכן. מה זה העולם האוטופי הזה? אני גם רוצה מזה.
אז אני אגיב גם להערה, שהיא באמת, אתה לא יודע שטוב לך, אבל... כשאתה בסביבה של רק טוב. אתה יודע שטוב לך כשיש לך איזושהי רפלקציה של משהו אחר. בדיוק היום דיברתי עם המורה שלי לאנגלית, אז היא סיפרה לי שאת החוויה היא מקומית, פורטוגלית מקומית, והיא סיפרה לי שבחוויה שלה, המצב הביטחוני, כאילו, לא, היא כבר בשנים האחרונות, בעשור האחרון, מרגישה לא בטוח. ואני כזה מסתכלת על זה, ואני אומרת, חמודה, זה בטוח, מאוד בטוח, מקסימום תתקל לך עז פה בכביש, זה המקסימום, ישברו לך איזה זגוגית ברכב, זה הפשע הכי נפוץ פה, כן? ואתה לא מבין שאתה בטוב אם אין לך רפלקציה של משהו אחר. זאת אומרת... זאת אומרת שבעצם זה מאשש גם את הסיבה המאוד אנושית הזאת שאנחנו צריכים רע בשביל להבין שטוב, אנחנו צריכים כאב בשביל להבין שלא כואב ושאנחנו בנינוחות, ואנחנו צריכים אירועים מסוימים שיקרו לנו בשביל לזוז או להרגיש טוב, ואנחנו כיהודים צריכים את זה כנראה הרבה יותר.
אז אם ניקח את מה ש... זו אמא שלך אמרת?
כן, אמא שלי מכחבת היום.
אז אני רוצה להתייחס לזה ולקשר את זה למה שהתחלנו איתו. דיברנו בהתחלה על שמאל ימין, ועל ככה כזרקנו את זה כמושג, ובעד נגד רפורמה ובעד נגד חיסון. ברגע שיש תנועה מהאמצע לכיוון אחד, תהיה תנועה מקבילה באותה עצימות, באותה מידה. אפשר לראות את זה גם כשמסתכלים על... על המון דברים. מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שאני טוען שיש איזה אנרגיה שמפיחה בנו חיים. אחד יקרא לאלוהים, אחד יקרא לקוסמוס, אחד יקרא לטבע, אחד יגיד, אני לא מרגיש אותה, לא משנה. האנרגיה הזאת, היא לא מתעדפת אף אחד. לא אם הוא בעד רפורמה ולא אם הוא נגד רפורמה, לא אם הוא מהשמאל ולא אם הוא מהימין. אותה אנרגיה שמפיחה חיים, היא לא מתעדפת. מה זה אומר? זה אומר שהיא מעבר לטוב ולרע. כלומר, היא פשוט, היא מעבר למשהו שחלטני. זה אומר שאם אנחנו, גם פרויד דיבר נגיד בעקרון, הוא פיתח את עקרון העונג. מה זה אומר? שבני האדם, אנחנו יצור, או כל, גם בתכלס כל בעלי החיים, מנסים למקסם הנאות ולהימנע כמה שאפשר מהכאב. באופן גנרי. אם אני לא מתעדף, לא לשמאל, אז אין ימין. אם אני לא מתעדף לימין, אין שמאל. עכשיו, מה ייווצר שם? מה ייווצר שם במקום הזה, או לקבל את זה שיש גם שונה, וזה בסדר, כי אנחנו מבינים שהמהות היא באמצע, וזה אגב בודהיזם, זה דרך האמצע בבודהיזם, אבל גם בקבלה, בחסידות, גם יש לזה כל מיני התייחסויות מכל מיני מקומות. כשאנחנו נמצאים במקום הזה שלא מתעדף, ואפשר להגיע אליו עם עבודת צללים, עם עבודת אגו, עם מפגש עם עצמנו, פנימה, התכנסות פנימה, ולהבין איך אנחנו עובדים, איך המוח עובד, איך המחשבות קשורות לרגש, קשורות לדפוס הפיזיולוגי, לגוף. להבין את המערכת לעומק, אפשר להבין שאנחנו למדנו להזדהות עם ימין או עם שמאל, עם תכונה כזו, תכונה אחרת. כשאין תיעדוף, אין על מה לריב. אין על מה לריב. אין פלונטרים. עכשיו, מה ייווצר שם? אני לא יודע, אבל איזה מסקרן זה לחשוב מה יש שם כזה שאנחנו באמת טוב. כי זה לא טוב או רע, זה מעבר לטוב או רע, זה מתוך מקום שבו אנחנו לא מפחדים. אין לנו מודל בכלל לחשוב על עולם כזה, חוץ מאיזה כל מיני מילים.
לא, זה כמו לשאול את השאלה, מה יש אם אין כסף? כאילו, איך העולם מתקיים אם אין כסף, נגיד, כן? זאת אומרת, זה כאילו, זה יותר מדי פילוסופי תיאורטי, וכל כך אנחנו מושרשים בזה שאנחנו לא יודעים לדמיין את זה אפילו.
לגמרי. והוא התנהל פעם ככה. איך הוא התנהל? איך זה כבר...
כן, שאלה אחרת.
כן, שאלה.
בוא ניגש לשאלה האחרונה, ואנחנו ממש כזה נתחיל לעטוף את הלייב הזה, ועם ציפייה לבא, עם ציפייה לבא, בינתיים אתם יכולים לצבור לכם עוד שאלות, ומה שנספיק נענה כאן, ומה שלא נספיק נעלה ביום חמישי באותה שעה. אז השאלה שהייתה זה איך מפסיקים או שוברים שרשרת של חוויות קשות, או שבכלל לא מנתקים, אלא משתמשים בזיכרונות ללמידה עתידית.
אז לשבור זה נשמע לי מילה חזקה, אני דווקא...
קשה!
זה לא מתוך זה שאני שופט אותה כטובה או כרעה. זה מתוך עצם זה שלשבור, זה בעצם לדחות, מבחינת איך שאני רואה את זה, להתנגד למשהו שקיים. את דיברת קודם על נטלי בן דוד ושיטת סטיה ואונתולוגיה. אונתולוגיה זה קיים, נניח, לפי נטלי בן דוד, אז לצורך העניין, אם אני מכיר בקיים, הוא כבר פחות מנהל אותי, אבל אם אני מנסה לדחוק אותו לשכן שלי, כי לא נכנסת על זה פה, שיהיה בגינה של השכן, אז אני כבר יוצר התנגדות שמביאה אנרגיה שמתחזקת את אותו דבר שרציתי להיפטר ממנו.
נכון.
אז אני רוצה להכיר בזה.
נכון.
אני לא רוצה לקרוא את הדברים, לזהות, דיברנו על זה קודם, להכיר בזה, לתת לזה מקום. מה המקום שזה יקבל? זה כבר שאלה אינדיבידואלית, אבל הדבר הזה בא ללמד אותי משהו. אם אני נותן לו את המקום ומתבונן בשינויים המחשבתיים, בדפוס הפיזיולוגי, הרגשי שמשתנה, אני יכול להבחין בשינויים ובסימנים שהדבר הזה בא ללמד אותי על משהו. אם אני מכיר במשהו בא ללמד אותי, הוא ילך כמו שהוא בא, ואני מתקדם שלם יותר.
כן.
יונג, אני מחזיר אותה עם עבודת צללים, וליונג, קארל יונג, הפסיכיאטר, הפסיכואנליטיקאי, שבעצם אמר שהחיים פה, והדרך שלנו להתקדם בגדול, זה על ידי אינטגרציה עם כל החלקים שלנו, עם החלקים בלא מודע שמנהלים אותנו. אם משהו יש לי התנגדות ואני דוחה אותו, הוא מבחינתי רע, אני רוצה לשים אותו אצל השכנים, זה דפוס שאני רוצה לשבור, זה אומר שהוא מנהל אותי במידת מה, וככל שאני מתנגד, אני מתחזק את הדבר הזה, והוא ינהל אותי בלא מודע מאחורי הקלעים.
נכון.
במקום הזה הוא יכול להפסיק את ההשפעה שלו עליי.
נכון, אז אני אסתכל על זה מאיזושהי זווית של חופש, שכשיש לי משהו שאני לא מודעת אליו, אז אני גם לא יכולה להשפיע עליו. אז ברגע שאני לא יכולה להשפיע, אני כלואה. אני כלואה בתוך איזה לופ, אני כלואה בתוך איזה סיטואציה שאני לא יודעת שאני בכלל נמצאת בה. מצד שני, אם אני מתחילה להיות מודעת לשרשור, או לסיפור ראש השלטי, או לחוויות הקשות, אני לא חייבת להזדהות איתם, אני יכולה להכיר בהם, להבין אותם, ולבחור אחרת. אבל כל עוד אני לא יודעת שזה השורש ומאיפה אני מגיעה, אז אני לא יודעת שזה התנאיה, נגיד, שלי, ואז אני לא יודע איך לעשות משהו אחר, ואז אני גם לא יודע לזהות דפוסים מתוך אותו מקום, ואני גם לא יודע לזהות פרדיגמות, ואני לא יודע לזהות פחדים שמגיעים מאותו מקום, זאת אומרת, אני כן חייבת את ההכרה בשרשור הזה, או בהיסטוריה שלי, או בעבר שלי, כדי לייצר מציאות שהיא שונה כרגע בהווה, ומן הסתם היא תשפיע על משהו בעתיד שלי, שאני לא יודעת עדיין מה הוא יהיה, אבל אני בוחרת על ההווה שלי לשנות ולהשפיע אותו.
אני ממש אהבתי את המילה שאמרתי, הזדהות. מבחינתי אפשר לגעת בזה בלייב הבא. העבודה היא, הנרטיב שבנינו, הרשת שיש לנו פה במוח ובונה לנו את הסיפור ongoing כל הזמן, היא בנייה על ידי הזדהויות עם תכונות. אני מתעדף, אני רוצה להיות יואב אדם חרוץ ומוצלח, אז אני אזדהה עם כל מיני תכונות כאלה, ואני אעשה כל מה שאני יכול בשביל לבנות את הסיפור הזה, ולקבל עליו גם אישורים מהחברה. כשאני מתחיל לפרק את ההזדהויות האלה עד מצב שאין אני, אין אגו שמנהל את ההצגה.
אין הגדרה.
אין הגדרה. זה נשמע שזה משהו נחלתם של אולי בודהיסטים שחשב בערות? לא.
נכון, בבודהיזם זה נקרא ריקות, כן?
כן. כשאני מתיידד עם, אני לא סתם מתיידד, אני מביא את עצמי דרך עבודת צללים לריקות הזאת, אין תיעדוף, ושם אני יכול לראות את הדברים כמו שהם. כלומר, אין פילטרים, אין מסננים על המשקפיים שדרכם אני רואה את העולם, ואני יכול לראות דברים כמו שהם, את המהות שלהם. ואז גם הדברים, מלחמות פנימיות, וגם עם האנשים הקרובים, הדברים נראה, העולם נראה אחרת לגמרי, ברמה הקרובה. זה לא אומר שכתודעה פרטנית שעשתה את זה, עכשיו כל התודעות הפרטניות האחרות, תודעה קולקטיבית, הוקוס פוקוס, זה לא עובד ככה, אבל יש השפעה עוד יותר חזקה, כשאתה לא מופעל, את לא מופעלת מתוך הדפוסים, ההזדהויות, כי אם אני מזדהה עם הנרטיב שלי, כשמור תבוא, ואני זוכר שאיחרתי לפגישה שלנו, ואז זה מאיים עליי, אז אני גם צריך להצדיק את זה. אני מה, אני מאחר? לא, 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 אני לא יואב המאחר. אוי ואבוי לי. זה ממש מאיים עליי. אבל ככל שאני עושה עבודה ופחות מזדהה עם התכונות של היואב הדייקן, ואני מקבל שיש הרבה מופעים לעולם הזה, והקווי אישיות שיש בי, ותכונות שאני דוחה בעצמי, אני יכול גם לראות אותן, משתקפות לי דרך בן אדם אחר, ולהבין של מראות, לא אחד לאחד, אבל סוג של מראות שמשקפות את דברים אחד לשני, ואני מקבל את זה, מתחיל לקרות קסם. ואולי אם זה... כן, אני אסיים עם זה פשוט, אני לא רוצה להרחיב מעבר כרגע, זה נראה לי...
גרנד פינאלה, דווקא זה הייתה דוגמה טובה על האיחור, כי כשניתחנו את זה אחר כך, אז אמרתי לך שהילד שבך, שמאוכזב מעצמו על האיחור, והוא לא בסדר, כי הוא היה צריך להתיישר לאיזה שעה מסוימת או זמן מסוים, פגש את הילדה שלי שמרגישה דחויה ולא מגיעים או מאחרים לה, זה אומר שלא רואים אותה כי זה הטריגר שלי, ואז יכולנו באותה שנייה לפוצץ את האירוע, ואז לא היה קורה גם הלייב הזה. אבל אנחנו הבנו שזה שנינו פה מאירועים אחרים מקשקשים ומדברים, ויכולנו להסתכל על זה מבחוץ ולא לחוות את זה מבפנים, אלא לעשות באמת את ההפרדה הזאת שאתה מדבר עליה, בין זה רק חלק בי ולא כולי.
זה מה שאפשר לנו, זה עצומת לב, זה ממש זה. שמנו לב ודיברנו על זה, דיברנו את הדברים, זה המקום הזה של לשבת אחד עם השני, ביחד עם הכאבים שיש לנו, ולדבר עליהם, זה אפילו קירב בינינו. ואפשר להתחיל לעשות עבודה הזאת עם עוד, היא תתפשט, וליצור פה משהו אחר פשוט. זה לא כזה, זה מורכב, אבל זה גם לא כזה מסובך כמו ש...
פשטות מורכבת.
זה לא פה. זה כן, אוקיי, כן.
אבל אנחנו נחבר את זה, ובעצם בלייב הבא אנחנו נחבר את זה לפרקטיקה, מה אנחנו כישראלים, כיהודים, יכולים לעשות ברמה אינדיבידואלית שתשפיע על הרמה הקולקטיבית שלנו, אם אנחנו רוצים בכלל לעשות משהו. זה גם שאלה, לא כולם רוצים בכלל לעשות, יש אנשים שנורא סבבה להם במצב הזה.
אני לא מאמין בזה,
הם כנראה,
אבל נדבר
כן, על... לא פה בלייב, אבל כאילו... לא, יש תפיסות שמבחינתם זה ביאת המשיח, אז אתה יודע, זה משהו חיובי בתפיסה שלהם, אבל לא ניכנס לזה.
אני מדוד להם את הבייסליין של החרדה, את הרמת מתח שיש להם.
או, זה טוב, זה טוב.
אתה יכול להיות בסביבה שאנשים סביבך סובלים, כשבקור, בבסיס, בליבה, כולנו יודעים אם במהות, את יכולה לקרוא לזה, לא יודע מה, קוד נשמתי או לא יודע באיזה מושגים, במהות, מתחת לכל השכבות של ההזדהויות עם התכונות, האגו שבנינו, אנחנו יודעים, יש לנו סנסורים לקלוט את החיבור שאנחנו לא דרך המסננים החושיים שלנו, ושם אי אפשר להתעלם מזה. אין מצב, גם אם בן אדם יגיד לך ויראה, אין מצב שהוא לא ניזון מהסביבה שלו, הוא לא מושפע מהחרדה הקולקטיבית. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אפשר ל... אז הוא יכול להדחיק את זה, הוא יכול להתכחש לזה, הוא יכול לעשות הרבה, להשתמש בכל מיני מנגנונים כאלה ואחרים, אבל הגוף לא משקר בדרך כלל.
לא, האותנטי.
משם.
ואנחנו נסכם במשפט של וייצי, שגם אם זה חבלי משיח אפשר לקחת את הפידורל, ואני לא אחשוף שיש פה מישהי אמונתית מאחורי הוייצי. אז טוב, יואב, מה נגיד, מה נאמר? כלום, בוא נהיה בשקט. נסיים את זה בשקט. ועכשיו בחרדה שלי על איך מסיימים לייב, כי אני לא יודעת איך לסגור את זה טכנית. אז אנחנו נסכם.
תודה שהגעתם למי שהגיע, הקשבתם, תודה לך שאירחת.
תודה לך שהגעת. ואנחנו נתראה ביום חמישי, נכון? באותה שעה, 7 שעון פורטוגל, 9 שעון ישראל. אני מקווה שלא נרדמתם, שהיה לכם מעניין.
שיהיה לילה טוב.
לילה טוב.